יום שלישי, כף זין, בשבט תשעין א', ואנחנו כהרגלנו בימי שלישי, קצת באיחור אני מבקש מחילת הציבור, אנחנו עוסקים בנושאים מרכזיים ביהדות, והיום אנחנו נדבר על אחת המצוות. דברים, יש לחלק מהציבור זה יהיה משעמם כי כולם יודעים על מה מדובר, אבל יש אולי ציבור שלא יודע, נדבר על מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה שלכל הרבנים במכון מאיר הדברים פשוטים ומובנים מאליהם, ואנחנו זה כל כך פשוט ומובן מאליו שאנחנו שוכחים שלא תמיד התלמידים למדו, לא תמיד התלמידים למדו את הנושא, ולכן מן הראוי לחזור על דברים שבלוניים ופשוטים שלצערנו נשכחים. והשאלה שאנחנו צריכים לדון בה היא השאלה האם יש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל. האם כשדוד בן גוריון הקים את מדינת ישראל הוא קיים בזה מצווה או עבירה או סתם? אז הדברים צריכים להיות פשוטים וברורים. כשדוד בן גוריון הקים את מדינת ישראל, הוא קיים בזה מצווה. האם מצווה דאורייתא או מצווה דרבנן? כן, האם זו מצווה מן התורה או מצווה מדברי סופרים? תשובה, זו מצווה מן התורה. מצווה מן התורה להקים מדינה בארץ ישראל. שאלה נוספת, מהו ההיקף הטריטוריאלי של המצווה הזאת? האם יש מצווה שתקום מדינה, לא משנה איפה, רק שזה יהיה בארץ ישראל? לא משנה מה הגודל של הפיצי או לא? או שמה יש גבולות טריטוריאליים שאותם צריך להכניס במסגרת המדינה הזאת? והתשובה היא, כן, יש לזה הגדרה טריטוריאלית. המצווה היא שארץ ישראל כולה תיכבש על ידי עם ישראל. זה הדברים הפשוטים. ואת זה הייתי רוצה שנלמד היום, מאיפה לקחנו את הדבר הזה. כן, הרמב״ם כתב ספר הנקרא ספר המצוות. מה תוכנו של הספר לדעתכם? מצוות. יפה מאוד, זה רשימת כל המצוות. כמה חלקים יכולים להיות לספר כזה? בעיקרון שניים, נכון? חלק של מצוות עשה, וחלק של מצוות לא תעשה. אבל האמת היא שיש לספר הזה שלושה חלקים. החלק הראשון נקרא שורשים, השני מצוות עשה, השלישי מצוות לא תעשה. מדוע יש חלק שורשים? כי יש שם 14 כללים, שעל פיהם הרמב״ם קובע איך לספור את המצוות. כולם מסכימים שמספר המצוות הוא 613, תרי"ג. כולם מסכימים שמספר מצוות העשה הוא רמ"ח, 248. כולם מסכימים שמספר מצוות הלא תעשה הוא 365, שס"ה. אבל איך לספור את המצוות? בזה נחלקו הדעות. יש בערך 15 שיטות שונות. למשל, האם הדלקת נר חנוכה זה יכול להיות אחת מתרי"ג מצוות או לא? אז בא להלכות גדולות מנה בין תרי"ג מצוות עשה, זה בין רמ"ח מצוות עשה, את הדלקת נר חנוכה. הרמב״ם אומר, אי אפשר למנות בתוך מצוות עשה של תורה, מצווה שהיא מדרבנן, זה החשמונאים הרי, הם אלה שתקנו את נר חנוכה, ולכן אי אפשר שזה יהיה בתוך תרי"ג מצוות. זה דוגמה, כן? זה העיקרון הראשון של הרמב״ם, שאין ראוי למנות מצווה דרבנן. ועוד ועוד, יש לו כמה עקרונות הנקראים שורשים. 14 יש לו כאלה, והוא דן בהם ברחבה בחלק הראשון של ספר המצוות. אחר כך הוא מונה ספר, את מצוות עשה, אחר כך מצוות לא תעשה. בסדר? עכשיו, במסגרת המצוות האלה, הרמב״ם לא כתב שיש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל. לא כתב. בהלכות מלאכים כתב הרמב״ם שיש מצווה לגור בארץ ישראל. כן? שלעולם ידור אדם בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. אבל האם ישנה מצווה של ריבונות? של הקמת ישות מדינית, פוליטית, עצמאית, הרמב״ם לא כתב את זה. ואז נשאלת השאלה, מדוע הוא לא כתב? הרמב״ן, רבנו משה בן נחמן, כתב אוספות לספר המצוות. הוא כתב אוספות לספר, למצוות עשה, וכתב אוספות למצוות לא תעשה. והוא כתב, באוספות הוא כתב, מצוות ששכח אותם הרב. בסדר? הוא כתב רשימה של מצוות, שלדעתו שכח הרמב״ם למנות אותם. עכשיו יש פה בעיה, אם הוא מוסיף מצוות, זה כבר לא תרייג. אז מה הוא עושה? הוא מוריד מצוות אחרות. בסדר? האמת היא, אפשר ככה למשל לחשוב, האם הנחת תפילין זה מצווה אחת או שתיים? יש תפילין של ראש, יש תפילין של יד. אפשר להגיד שזה שתי מצוות, אפשר להגיד שזו מצווה אחת. או למשל, הקרבת קורבן, אפשר להגיד שזו מצווה אחת, אפשר להגיד שזה ארבע מצוות. שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, ארבע מצוות. או אפשר להגיד, לא, יש מצווה אחת של הקרבת קורבן, ויש לה ארבעה סעיפים. אז עם זה אפשר לשחק קצת. בסדר? אז הרמב"ן כתב שאחת המצוות ששכח הרמב"ם, המצווה הרביעית, היא המצווה של הקמת מדינה עצמאית יהודית בארץ ישראל כולה. איך כתב? טוב, על כל פנים, ברור שהמילים שהשתמשתי בהן הן מילים מודרניות, כן? לא, זה הרמב"ם, אבל זה בלי הרמב"ן. כן. המילים שהשתמשתי בהם, ישות מדינית עצמאית בארץ ישראל, כל זה כתוב, זה נאמר בעברית מודרנית. איך הרמב"ן ניסח את זה? הוא אומר, והוא שציוונו, שתהיה הארץ הזאת, אשר נתן האל יתעלה, לאבותינו אברהם יצחק ויעקב, בידינו, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. מצאת? יופי. כן, תביא. מצוין. יותר ליד. הנה, הנה. פה, ספר המצוות של הרמב״ם, ויש כאן בסוף מצוות עשה. נו, פה שמת את זה. הנה, מה? רגע, אני מיד אתייחס. מצווה רביעית היא שנצטווינו לרשת את הארץ. מה זה לרשת? בעברית תנכית? לכבוש. לכבוש. שנתן לנו השם יתברך, ושלא נעזוב אותה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה מבלי יושב. בסדר? קראתי פה במגילת אסתר. איפה זה נמצא? וואלה, איזה בלגן הולך פה. מצווה. מה קורה פה? אל תגידי שבלבלו פה. מצווה גימל. מה קרה? הנה, זה כזה מבולבל פה. טוב, שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך והתעלה לאבותינו לאברהם יצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. אז ביד פירושו תחת שלטון. כן, כתוב, למשל יש פסוק, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. כן, כלומר, מידו, הכוונה מתחת שלטונו. בסדר? אז מה זה בעברית מודרנית? מדינת ישראל וצבאה הם קיום מצווה מן התורה. לפי זה, כאשר דוד בן גוריון הקים את מדינת ישראל, הוא היה צריך לברך. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה. או על הקמת מדינת ישראל, כן? אז למה הוא לא בירך? הוא חשש לדעות שאומרות שלו, כן? מה אתה אומר? נכון, נכון. אז מה שאני אומר כאן הוא מנוגד למקור שאתה מביא, אנחנו בעזרת השם עוד נתייחס לזה. כן. איפה הרמב"ם כותב שיש מצווה לשבת בארץ? אתה שואל האם בספר מצוות או במשנה תורה. או במשנה תורה. כן. אני יכול לענות עכשיו? טוב. התשובה שהוא כותב את זה בהלכות מלכים במשנה תורה. לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ולא בחוץ על הארץ, אפילו בעיר שרובה ישראל. הרי זה נושא בפני עצמו. אני בינתיים לומד את הרמב"ן. אחרי זה אנחנו נלמד על הרמב"ן. בסדר? אבל קודם כל, מה אומר הרמב"ן? מה אתה אומר?
אני חושב אבל שהקמת מדינה היא לא בהכרח מקבילה ב-100% לזה שיש לך שלטון, כי יכול להיות מצב, למשל, וגם יותר מצב הפוך, שבו מבחינתך הקמת מדינה בארץ ישראל, אבל אין לך באמת שלטון, כי אני אתן דוגמה.
אוטונומיה. נגיד אם אתה, נגיד תחת אוטונומיה באימפריה אחרת. למשל, המנדט הבריטי. המנדט הבריטי זאת ישות יחסית אוטונומית, יש אפילו מושל, אבל הוא לא מתמנה על ידי העם היהודי, אלא זה חלק מאימפריה.
נכון. ואם הייתי תחת השלטון שלו והקמתי...
כן, אז זה לא נקרא עדיין, לא קיימת את המצווה. נכון.
אז השאלה אם במצב שבו אנחנו נמצאים היום, שספק אם אנחנו באמת אפשר להגיד שלנו שלטון
מלא... יפה. אתה שואל האם המצב שלנו היום תואם את הדרישה ההלכתית. מאחר, ואנחנו נתונים ללחצים בינלאומיים והחלטות של מעצמות, קוורטט, אמריקה וכדומה, נכון?
וגם פיזיים מסביבנו.
פיזיים מסביבנו, יש מלחמות, זה נורא קשה, ויש גרדים על שדרות וכו'.
השאלה אם זה תואם את
ה... השאלה אם זה תואם את ה... את התביעה, הדרישה ההלכתית הזאת. עד כאן השאלה? כן, הבנתם את השאלה. האם אנחנו בעצם מבחינת ההלכה נחשבים לעצמאיים או לא? זאת השאלה.
כן.
תשובה. כן. לפי ההלכה, מדינת ישראל היא עצמאית. ואני אסביר למה הכוונה. מדינת ישראל יש לה לפי ההלכה דין מלכות. מה זאת מלכות? ישות פוליטית אוטונומית שהיא קובעת את סדרי החיים. עכשיו, מה המאפיינים של מלכות לגיטימית לפי ההלכה? הרמב״ם, בהלכות גזלה, כותב שמתי מלך הוא מלך? כשיש לו מונופול על שני דברים, על הכוח הצבאי ועל המטבע. כלומר, זה שמטבעו של המלך יוצא כהליך הרשמי, זה סממן מובהק לעצמו. לא נאמר בשום מקום, בשום מקור הלכתי, שעצמאות היא אוטרקיה. אוטרקיה זה מצב כלכלי שבו אינך זקוק לאף אחד. כן? כלומר, זה מצב כזה. יש לי מדינה, אני לא תלוי בשום גורם חיצוני, גם כלכלית וגם פוליטית, גם צבאית, ואני עושה מה בראש שלי. זה נקרא אוטרקיה. זה לא דרישה של ההלכה. מעולם זה גם לא היה. אפילו בימי שלמה המלך, שבכל זאת לכל הדעות היה מלך, ולכל הדעות קיים מצוות יישוב ארץ ישראל, הוא היה נתון בשביל להשיג את הזהב, היה צריך לשלוח אנשים לאופיר. את הסוסים שלו הוא הביא ממצרים. וכו'. זאת אומרת שאפילו, והסחר הבינלאומי תלוי באנשי צור וצידון. כלומר, גם אדם תקיף וחזק כמו שלמה המלך, אין לו עצמאות אם היינו תורשים האוטרקיה. אני אגיד יותר מזה. מדינת ארצות הברית של אמריקה, יאללה, הארצות המאוחדות של אמריקה, United States. זאת מדינה שתלויה בסחר הבינלאומי שלה, בסין, ביפן, באירופה, ברוסיה. וגם מבחינה אסטרטגית, היא לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, יש איומים עליה וכו'. אז מה תגיד, שארצות הברית אין לה דין מלכות? מה תגיד שיש לה דין מלכות? ולכן, מאחר והשקל הישראלי הוא ההליך החוקי היחיד במדינת ישראל, וצהל הוא הכוח הצבאי הבלעדי, בעל סמכות בארץ ישראל, אם כן, יש לנו עצמאות. בסדר? אגב, יש לזה הרבה השלכות. אם מדינת ישראל לא היה לה דין מלכות, כל היוצא למילואים הוא רוצח, וכל המשלם מס הכנסה שותף לגזל. כי למי יש סמכות להוציא אנשים למלחמה? ולמי יש סמכות לגבות מיסים, אם לא למלכות?
אז מצד זה, מחילה רב שאני ממשיך, אבל מצד זה, אז גם, אז זה לא באמת משנה, אבל ההגדרה של המודרנית של מדינה לא מדינה.
כל הישות של הדברים האלה. ברגע שזאת ישות פוליטית עצמאית, עכשיו, אתה מדבר על, עכשיו שאולי אולי על המשטר, אם המשטר צריך להיות מלוכני או לא, זה יש שאלה אחרת. המשטר המלוכני, או הדמוקרטי, או הפרלמנטרי, או האוליגרכי,
לא באמת משנה.
זה בכלל לא משנה שום דבר. אפילו יכולה להיות עצמאות אנרכית. למשל, זה מה שהיה בימי השופטים. בימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. אבל דבר אחד היה ברור, עם ישראל היה עצמאי.
זה נחשב מלכות.
זה גם נחשב מלכות. יש מלכות ללא שלטון. יש דבר כזה. מלכות ללא שלטון, זה קיים. אבל זה סוג של משטר. נכון. אז זה בעצם, אפשר לומר שאנחנו ברוך השם, קיימנו את המצווה הזאת. האם קיימנו את המצווה הזאת במילואה? התשובה היא לא. מאחר ולא כבשנו עדיין את כל ארץ ישראל. לא כל ארץ ישראל נתונה תחת שלטון מדינת ישראל, ולכן עדיין המצווה ממתינה להשלמתה. כן.
כמה שיודע לי, הרבה מהכוח הצבאי שלנו הוא נשען על ארצות הברית.
נכון.
אז זה לא
רע. הרבה מהכוח הצבאי שלנו נשען על ארצות הברית. זאת אומרת שברגע שיש מלחמה אנחנו מגייסים את המילואים של אמריקה?
לא.
זה מה שהתכוונת?
לא,
אנחנו נותנים פקודה לחיל האוויר האמריקאי להגיע? לא, נכון? לא. אז זאת אומרת, הכוח הצבאי שלנו על מה הוא נשען? עלינו.
בזה שאנחנו מבקשים מהם...
אנחנו מבקשים מהם, ודאי, אנחנו גם קונים, ודאי. למשל, האם הכל צריך להיות כחול לבן? האם, כלומר, נגיד שאתה מקיים סעודת שבת, והקמח שאתה משתמש בו הוא בא מקנדה. האם זה בסדר או זה לא בסדר? שילמת על זה, זה בסדר, נכון? הם מביאים לנו מטוסים ואנחנו משלמים, זה כדאי להם. טוב.
באמת זה המצב שאנחנו משלמים על זה?
ודאי שאנחנו משלמים. אתה חושב שנותנים לך בחינם? איפה אתה חי? משלמים על זה. ודאי, מה? אגב, אני רוצה לציין דבר שאולי לא יודעים. שהסיוע האמריקאי למדינת ישראל הוא 3% מהתקציב של המדינה. פשוט שקצר לשבור איזה מיתוסים. 3%. אז מי מעוניין כל כך בסיוע הזה? מי שמעוניין להיות תלוי כביכול בסיוע הזה, זה היהודים בעצמם, שנורא נורא מפחדים מעצמאות מוחלטת. מה אתה אומר?
אולי בימים ההם אין מלך בישראל, המשמעות של זה באמת אין מדינה, ולכן הרמב״ם לא היה צריך להגיד שצריך שתהיה מדינה, בגלל שהוא אמר שצריך שתהיה, יש מצווה שלי להמליך מלך בישראל.
אני שמעתי תיאוריה כזאת, כן. יש מי שאומר לא, אין מדינה אלא אם כן יש מלך, ולכן מצוות העמדת מלך היא המצוות העמדת הקמת מדינה. כן, יש אפשרות לומר את זה. אני שמעתי מי שפעם טען דבר כזה באוזני, לומר לך את האמת, לא קונה.
למה?
לא קונה.
כי זה
מתאים למה שאמר. לא. בגלל שאם זה ככה, היה יוצא שמאן דאמר שהמדת מלך היא רשות, אז הוא סובר שגם אין מצווה של הקמת מדינה. נו, באמת.
כן.
עכשיו, בואו נמשיך. הרמב"ן, מאיפה הוא לקח את זה? הרי, אם אין מלכות, אז כל משרת בצבא שותף לרצח? לפני הקמת המדינה היו גופים מחתרתיים שהרגו ערבים. האם הם רוצחים? תשובה, לא. כיוון שהגופים המחתרתיים האלה היו עסוקים במצוות הקמת מדינה. זה בדיוק מה שאני אמרתי. כלומר, יש המדינה בעלת סמכות לגייס, ויש מי שמסייע להקמת המדינה, שגם זה מצווה. אבל אם סתם אדם בזמן המנדט, לא במסגרת מחתרת, אלא סתם ככה בא לו להרוג מישהו ערבי רק בגלל שהוא ממש לא מוצא חן בעיניו, אז הוא היה רוצח. אכן כן. בואו. כלומר, גם המחתרות הם לא הרגו סתם, הם הרגו בגלל שהם סברו שהם, כלומר, בגלל שהם פעלו לשם קיום המצווה של הקמת מדינה. כן, בבקשה.
היום אם הורגים סתם כשיש מלכות, אז זה לא רצח?
ודאי. אם אדם הורג סתם, גם כשיש מלכות, אז זה רצח, ודאי, פשוט. אבל מותר לו להרוג בשם המדינה, זה משהו אחר. זאת אומרת, אם המדינה שולחת אותך להרוג מישהו, אתה לא רוצח. אתה, באדרבה, מקיים מצווה. טוב. כן.
אם אני חושב לדעת עצמי, ההריגה של הבן אדם הזה,
תקדם. לא, יראה, אתם עכשיו נכנסים לדיני רציחה, והריגת זה, ופה ושם, ספר תורת המלך, ודרך המלך וכדומה, זה לא הנושא שלי כעת. בבקשה. בסדר? אתה רוצה, אולי פעם נתן שיעור על זה, אבל זה לא הנושא כעת. עכשיו אני דן על מצוות הקמת מדינה בארץ ישראל. לפי הכללים הנוקשים מאוד שאנחנו נוהגים בהם בשיעורים האלה, שאנחנו לא סוטים מן הנושא. בסדר? כידוע. עכשיו, אז אם כן הוא אומר לנו כאן, הרמב"ן, שנצטווינו לרשת הארץ הזאת, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. והוא אומרו להם. עכשיו, איפה הרמב"ן באמת לקח את זה? שיש מצווה, איפה זה כתוב בתורה? לא כתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם תקימו מדינה. אז צריך למצוא את הפסוק. אז הוא מביא פסוק. והוא אומרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ. כל אלה הם פסוקים בפרשת מסעי. ונכפל כזה העניין במצווה זו, במקומות רבים, כי אומרו יתברך, כאן הוא מביא פסוק מפרשת דברים, בואו הורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. אם כן, פעמיים, גם בפרשת מסעי, גם בפרשת דברים, נצטווינו לרשת את הארץ. ופרט אותה להם במצווה זו כולה, בגבוליה ומצעריה. כמו שאמר, יש גם פרטים למצווה, מה צריך לכבוש? אז הוא אומר, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים וגומר. מה זה וגומר? צריך להמשיך לקרוא את הפסוק. מה כתוב במשך הפסוק? ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול, נהר פרת. כן? כלומר, זה כתוב בוגומר הזה. כלומר, המצווה היא, כן, עד נהר פרת. שלא יניחו ממנה מקום. אם כן, ברור, המצווה כוללת בעצם מנהר מצרים או נחל מצרים עד נהר פרת. איך בדיוק, לפי איזה תוואי, אז בזה יש גם מקום לדיון, אולי פעם נעביר שיעור על זה, מהן הגבולות המדויקים של ארץ ישראל. עכשיו, עד כאן זה הפסוקים. עכשיו אפשר להגיד, רגע, אתה הרמב"ן, סתם נסחף. אולי סתם התורה מספרת מה שיהיה. אולי זאת הייתה מצווה רק לדור של ימי משה. אולי זה סתם הבטחה. אבל לנו זה לא נוגע. אתה מדבר על היסטוריה תנ"כית קדומה. כמו שלמשל מלחמת מדיין, בפרשת מטות, יש מצווה לצאת למלחמה נגד מדיין. האם המצווה הזאת קיימת גם היום? לא. התשובה היא לא. זאת הייתה מלחמה נקודתית, שקיימו אותה עוד בימי משה, והיא נגמרה. היום אין לי שום מצווה לצאת למלחמה נגד מדיין. אז אולי, באותה מידה, המצווה לכבוש את ארץ ישראל הייתה בימי משה. בלבד. אז אומר הרמב"ן, והראיה שזו מצווה, אומרו יתברך בעניין המרגלים, עלה רש כאשר דיבר השם אלוהיך לך, אל תירא ואל תחת. זה פסוק טוב או לא?
כן,
זה ציווי. איפה ראית הציווי פה?
עלה רש.
עלה רש, אבל הוא רוצה, בסדר, עלה רש, אולי זה עידוד.
זהו,
אבל רגע, יש המשך.
התרגום בכל, בהורשתם, ברש, הוא מתרגם שם בתתרחון, זאת אומרת, לגרש את מי שנמצא פה. זאת המשמעות של בהורשתם, ולא מלשון ירושה כאילו ש... כמו שהילד מקבל ירושה מהאבא שלו. זאת אומרת, יש פה פעולה אקטיבית של לגרש.
יש גם, יש כמה מקומות. וירשתם אותה, לא כתוב בתתרחון. עכשיו, עלה רש, כאשר דיבר השם אלוהיך לך. אז זה ציווי או לא? אז למה לא כתוב כאשר ציווה השם אלוהיך לך? דיבר לך, הכוונה שדיבר לתת לך. כלומר, זה שוב הבטחה. יכול להיות, הפסוק לא מוכיח ממש כמו שהרמב"ן אומר. לכן הרמב"ן שהרגיש את החולשה של הפסוק, הביא עוד פסוק. ואמר עוד, ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע למור, עלו, הורשו את הארץ אשר נתתי לכם, וכאשר לא אהבו לעלות במאמר הזה, כתוב, ותמרו את פי השם אלוהיכם. אז מכאן, אם זה אמראה לא לעשות, סימן שזה היה ציווי. בסדר? ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו. הוראה שהייתה מצווה, לא ייעוד והבטחה. אז זה אנחנו עדיין לא יודעים אם זה לשעתה או לא. אבל דבר אחד ברור, שהכתוב דיבר על מצווה, אנחנו עוד לא יודעים האם זה ראיה שזה נצחי או לא. בסדר? טוב. וזוהי שהחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. וכך אמרו בגמרא סוטה, אמר רב יהודה, מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. מלחמת דוד להרווחה, דברי הכל רשות. כלומר, דוד כבש שטחים מחוץ לארץ ישראל, אז זה מלחמת הרשות. ויש מלחמת חובה, שזה המלחמה של יהושע, שיהושע כבש רק בארץ ישראל. ולשון ספרי, וירשת וישבת בה, בזכות שתירש תשב. וירשת וישבת. אז הספרי אומר, בזכות שתירש, אם זה לא מצווה, איזה זכות? אלא כוונה, מכאן שוירשת, זה מצווה. ואז בזכות זה גם, וישבת בה. כן.
כשיהושע כבש את הארץ, זה היה לפי הגבולות של שהיה כתוב לפני זה, מי הנהר עד הנהר?
כן.
כלומר, בני ישראל ישבו בכל
השאלה אם יהושע הצליח לכבוש את הכל. כן. הוא לא הצליח לכבוש את הכל. אבל התחיל. עכשיו, היה אפשר לומר, רגע, רגע, אתה הרמב"ן שוב לא יודע לקרוא. אולי המצווה היא בעצם מלחמת הכנענים. היו כנענים, עמים רעים מאוד, שעשו הרבה תועבות. והתורה שלחה אותנו לכסח להם את הצורה, כדי להעניש אותם על כל תועבותם. היום אין כנענים, אז אין מצווה. המצווה היא מלחמת גזע, לא מלחמה טריטוריאלית. כך אפשר לטעון, נכון? כתוב, וירשתם את יושבי, והורשתם את יושבי הארץ, תתארחו וכו', נכון?
הנה, כתוב יושבי הארץ.
נכון, יושבי הארץ, הנה. אז על זה אומר הרמב"ן, ואל תשתבש, ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעה עממים, שנצטווינו לאבדם, שנאמר אחרם תחרימם. כלומר, זה הקושיה. אין הדבר כן. איך הרמב"ן יודע שאין הדבר כן? הוא מביא הוכחה. שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם, בהילחמם עמנו, ואם רצו להשלים, נשלים עמהם, ונעזבם בתנאים ידועים. כלומר, יש הלכות. מה עושים עם הכנענים רוצים לעשות איתך שלום. אבל הארץ לא נניח אותה בידם, ולא ביד זולתה מן האומות, בדור מן הדורות. וכן, אם ברחו האומות ההם מפנינו, והלכו להם, כמאמרם בדברים רבה, הגרגשי פנה והלך לו. ונתן לו הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם, זו אפריקי. איפה זה אפריקי?
אפריקה.
לא, זה טוניסיה של ימינו. אזור קרטגו. כן, הרי האימפריה של קרטגו, האימפריה הפיניקית, זה היו כנענים. נצטווינו אנחנו לבוא בארץ ולכבוש המדינות ולהושיב בשבטנו. וכן, אחרי אחריתנו את העמים, כבר אין לנו מצווה לרדוף את הכנענים הבורחים. משמע שזה טריטוריאלי. וכן, אחרי אחריתנו את העממים הנזכרים, אם רצו אחר כך שבטנו לעזוב את הארץ, ולכבוש להם את ארץ שנער או את ארץ אשור וזולתם מן המקומות, אינם רשאים שנצטווינו בכיבושה ובישיבתה. וממאמרם, מלחמת יהושע לכבוש, תבין כי המצווה הזו היא בכיבוש, לא סתם לגור בארץ, אלא שהיא תהיה תחת שלטון שלך. וכן אמרו בספרי, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר וכו', אמר להם, כל המקום שתכבשו חוץ מן המקומות האלו, הרי הוא שלכם, או רשות בידם לכבוש חוצה לארץ, עד שלא יכבשו ארץ ישראל, תלמוד לומר, וירשתם גויים גדולים ועצומים, ואחר כך כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם. כן? ואמרו, ואם תאמר מפני מה כיבש דוד ארם נהריים וארם צובה, ואין מצוות נוהגות שם, אמר דוד, אמרו, דוד עשה שלא כתורה. התורה אמרה, מי שתכבשו ארץ ישראל, תהיו רשאים לכבוש חוץ לארץ. והוא לא עשה כן. הרי, נצטווינו בכיבוש בכל הדורות. כלומר, אם גם בימי דוד באים בטענות על דוד שהוא הלך וכבש חלקים מחוץ לארץ לפני שהוא גמר את כיבוש ארץ ישראל. סימן שהמצווה הזאת נמשכת גם בימי דוד. אם כן, בכל הדורות המצווה הזאת קיימת. זאת דעת הרמב"ן. יש פה הערה. למה צריך בכלל שהרמב"ם יכתוב להקים מדינה? הרי זה נאמר מפורש בתורה למשה רבנו והורשתם. לכן הרמב״ם לא כתב, כי זה ברור, וכי אפשר להקים מקדש או שלטון בלי שיש לך את הארץ? זה לא טענה. גם כתוב מפורש בתורה שצריך לשמור שבת, והרמב״ם כתב שיש מצווה לשמור שבת. כן? לכן אדרבה, זה עוד יותר מחזק את הקושיה. איך הרמב״ם מבין את הפסוקים האלה? אנחנו בינתיים לומדים את דעת הרמב״ן, אחרי זה אנחנו נראה מה הרמב״ם אומר. בסדר? ואומר אני, כי המצוות, כי המצווה שהחכמים מפליגים בה, והיא דירת ארץ ישראל. הרי כתוב בהרבה מקומות, וזה גם הרמב״ם מביא, שיש מצווה לדור בארץ ישראל. אז השאלה היא, האם זה מצווה בפני עצמה, או שזה ענף מצוות הכיבוש? לדעת הרמב״ן, המצווה לגור בארץ היא ענף ממצוות הכיבוש. כן? ואומר אני, כי המצווה שהחכמים מפליגים בה והיא דירת ארץ ישראל, עד שאמרו שכל היוצא ממנה ודר בחוץ על הארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שנאמר כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם למור לך עבוד אלוהים אחרים וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה, הכל הוא ממצוות עשה הזה שנצטוונו לרשת הארץ ולשבת בה. כלומר, הרי מעניין, הרי אמרו כל הדר בחוץ על הארץ כאילו עובד עבודה זרה, או כל היוצא מארץ ישראל. יש גם גרסה יותר מעודנת, שכל מי שיוצא לדור בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. מאיפה למדו את זה? מפסוק שדוד המלך אמר, נכון? כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם למור לך עבוד אלוהים אחרים. למי דוד אמר את זה? למי הוא אמר את המשפט הזה? הוא אמר את זה לשאול. כן, שאול רודף אותו, אז אין לו ברירה אלא לברוח לחוץ לארץ. ואז הוא אומר לשאול, גרשוני היום מנחלת השם. למור, לך עבוד אלוהים אחרים. ולאן הוא ברח? איזה חוץ לארץ הוא ברח? לגת. איפה זה גת? ליד קריית גת. לחבל לחיש. זה נקרא חוץ לארץ? זה חוץ לארץ כי זה היה תחת שלטון של גויים. כיוון שהפלישתי שם השלט, אז אומר דוד, אני בחוץ לארץ. זה באמת ראיה חזקה לרמב"ן, שארץ ישראל, נקראת ארץ ישראל, כשאנחנו שולטים בה. אגב, יש גם בשולחן ערוך, דווקא דבר מעניין, לגבי הלכות של איכות הסביבה. האם יש מצווה לשמור על איכות הסביבה? אז יש כמו מיני הלכות במסרת בבא בתרא, שמרחיקים את הזבל מן העיר לצד צפון, את בית הקברות ממזרח, את העצים מן החומה 50 אמה, כל מיני דברים כאלה שנקרא נוי העיר. כתבו הפוסקים שזה נאמר רק בארץ ישראל, אבל לא בחוץ לארץ, כי בחוץ לארץ הלוואי שחוץ לארץ תתנבל בעיני יושביה. עדיף שזה יהיה מגעיל. כן? למה? כי אתה רוצה שיהודים לא ישתקעו בחוץ לארץ, לא יאהבו את ארץ ישראל, את חוץ לארץ, ולכן צריך לעשות את חוץ לארץ כמה שיותר מגעילה. היהודים, ברוך השם, יהדרו בדבר הזה. בכל המקומות שבהם ישבו יהודים, השתדלו שזה יהיה נורא מגעיל. לפעמים גם הגויים עזרו לזה. עכשיו, יש אגב, אני יודע שהיו נוהגים, היו משפחות במרוקו, שהיו נוהגות שלא לנטוע עצים. לא לנטוע עץ בחוץ לארץ. כי אתה נוטע עץ באיזשהו מקום, אתה מתקשר למקום. ויש כאלה שבגלל זה גם לא לבשו בגדים ירוקים, מהסיבה הזאת. זה ירוק, זה שייך לטבע וכו'. עכשיו, מרן הבית יוסף, בפירושו לטור, כותב במפורש שגם בארץ ישראל ההלכות האלה לא נוהגות היום, עד שנזכה לזכות בה. כלומר, עד שלא נזכה לשלטון בארץ ישראל, גם אז אין עניין לעשות את ארץ ישראל יפה. אז שוב אנחנו רואים שיש פה תפיסה מדינית של ההלכה. אם זה שלך, אז יש מקום לעשות את זה יפה. זה לא שלך, אפילו שזה ארץ ישראל, אל תייפה את המקום, כן.
ובהלכות של שמיטה, דברים שקשורים בארץ?
הלכות שמיטה. אז זה גם תלוי בזה.
תלוי איפה אתה כבשת או איפה...
יש בזה הרבה השלכות, כן? יש הרבה השלכות לכיבוש ולמצוות התלויות בארץ.
זאת אומרת שהירקות שגדלים בערבה, זה
חול. אני מכיר את הטענות האלה. זה אתה צודק שיש פה מקום לדיון, אבל אני, לצערי, לא יכול כעת להרחיב. כן? טוב, כדי שנספיק עד המבזק. עכשיו, אז אם כן אומר הרמב"ן, הלכה הוא... אם כן, אומר הרמב"ן, היא מצוות עשה לדורות. מתחייב כל יחיד ממנו. ואפילו בזמן גלות. כידוע בתלמוד במקומות הרבה. כלומר, גם בזמן הגלות מתקיימת המצווה. איך זה יכול להיות שבזמן הגלות מתקיימת המצווה? הרי אתה לא יכול לכבוש בזמן הגלות. הרי אין לך צבא, אין לך נשק. אז איך אתה יכול לקיים את המצווה? אומר הרמב"ן, על ידי התיישבות. כן? לכן כל אלה שעלו לארץ, עזרו לכיבוש. הרבה פעמים אנשים היו עולים לארץ כדי למות בה. זה מצוין. מדוע? כדי שהם מתים בה, קוברים אותם בהר הזיתים. קוברים אותם בהר הזיתים, זה תופס עוד מקום של היהודים. נכון? וזה מאפשר בבוא הזמן גם להקים שם מקום של אנשים חיים גם. נכון? בכל בית קברות יש סוכה, איזה בקתה כזאת של השומר. זה פינת החי. ולשון ספרי. עכשיו הוא מביא לנו מהספרי, מקור מאוד מעניין, מעשה ברבי יהודה בן בטרה, ורבי מתיה בן חרש, ורבי חנניה בן אחי רבי יהושע, ורבי נתן. אז כמה חכמים יוצא לנו כאן? ארבעה. שהיו יוצאים חוצה לארץ, והגיעו לפלטיה. איפה זה פלטיה? פלטיה זה כנראה פלוסיון, או פלוסיום. אתם יודעים איפה זה פלוסיום? זה ליד העיר היום שנקראת פורט סעיד, במוצא של תעלת סואץ. אז הם הגיעו לגבול הארץ, כן? כלומר, הגיעו לפלטיה, דהיינו, הגיעו עד הגבול. מכאן אתם לומדים מה הם חשבו לגבי מיקומו של הגבול. כן? הגיעו לפלטיה וזכרו את ארץ ישראל. וזקפו את עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקרעו המקרא הזה וירשת וישבת בה ושמרת לעשות. אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. ומה הם עשו? חזרו אחורה. איפה זה כתוב? הרמב"ן לא הביא את המשך דברי הספרי, וזה נורא חבל, כי זה גרם להרבה בלבול אצל המפרשים, אבל בהמשך דברי הספרי כתוב, וחזרו למקומם. בסדר? טוב. במסכת כתובות קוף י' דף א', אין דבר כזה, קוף י' דף א', שטויות. יש דבר כזה קוף י' דף א'?
עמוד
א', הוא תקווה, בסדר. אמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. ורבי זרע מוסיף על שלושת השבועות שלא ימרדו באומות העולם. ושלא ימרדו באומות העולם. זה פה לא מובן מה שכתבת. רבי זרע מוסיף על שלושת השבועות שלא ימרדו באומות העולם ושלא ימרדו באומות העולם. אני מציע שכשאתה מקליד, לפחות תקרא את דבריך אחר כך. דברים אלה טוענים של נטורי קרתא ודומיהם. איך מיישבים? טוב, זה ההוכחה שהרמב"ן לא צודק כנראה. אם כתוב בגמרא שאסור לעלות לארץ ישראל, אז כנראה שהרמב"ן נרדם כשקראו את הדף הזה בבית הכנסת. הוא למד דף יומי, אבל בדיוק באותו יום הוא נרדם, אז הוא לא שם לב שכתוב בגמרא שאסור לעלות לארץ ישראל. כנראה. ובגלל זה, כל הבלבול הזה והציונים חושבים שצריך להקים מדינה. טוב, אנחנו נתייחס בעזרת השם לכל הטענות האלה. אבל רק, קודם כל, אם כן, ברור לדעת הרמב"ן, אני לא חושב שיש פה מקום לספק, שהרמב"ן סובר שיש מצווה לכבוש את ארץ ישראל. נשאלת השאלה, אז מדוע הרמב"ן לא עשה את זה? כי, מה? הוא עלה, אבל מה עם כיבוש? מה? לא היה לו כוח, פשוט. זה כמו אדם שנגיד יש לו מצוות ארבעת המינים, הגיע חג הסוכות ואין לו אתרוג. למה? לא הגיעו האתרוגים, הטרנספורט התקלקל, אז מה הוא עושה? הוא עושה חג סוכות בלי ארבעת המינים, נכון? אותו דבר, יש מכשירי מצווה של הכיבוש, המכשירים הם בין היתר, זה שיש לך צבא, לרמב״ם לא היה צבא. כן. ובנוסף, אם המדינה הוקמה כחילונית, אך על בסיס התורה, חילונית אך על בסיס התורה, לא הבנתי, הערבים יכולים לטעות שכיוון שאין לנו מקיימים את התורה, אין לנו זכות על הארץ. הערבים יכולים לטעות מה שהם רוצים, אנחנו קודם כל צריכים לבדוק מה התורה אומרת. האם התורה אמרה שכדי לקיים את המצווה הזאת, צריך שהיהודים שיקיימו את המצווה יהיו דתיים? איפה זה כתוב? זה כתוב בשום מקום. כן? זה כמו שתאמר, ראינו שיש יהודים חילונים שמדליקים נר חנוכה. אני ראיתי בעצמי. יהודים חילונים שמדליקים נר חנוכה. מכאן שאסור להדליק נר חנוכה, כי זה מעשה חילוני. כן? חילונים מדליקים נר חנוכה. אז זה חמור מאוד. אז כל מי שמדליק נר חנוכה, שותף לחילונות. נכון? מאחר ומקימי המדינה הם חילונים, מכאן שאסור להקים את המדינה. זה שטויות האלה. איך אנשים שעם קצת לוגיקה בראש מעיזים לומר טענות כאלה? כן, מה אתה אומר?
מבחינה, אבל זה לא אותו דבר, כי השאלה קצת שונה. זה כמו לשאול האם מותר להשתמש בחנוכיה של חילונים. במקרה של החנוכיה אנחנו יודעים שכן. אבל זה לא אותו דבר כמו האם מותר...
אז אני אשאל את השאלה הזאת. האם מותר להשתמש בחנוכיה חילונית?
שוב, אני אומר, במקרה של החנוכיה יכול להיות שזה שונה. כלומר, זה לא חייב להיות אותו הדין. אבל השאלה היא שונה.
אז השאלה היא שונה. אז אני שואל, האם מותר לקיים מצווה על ידי חילונים? האם למשל מותר להתרפא אצל רופא חילוני? הרי הוא מקיים בזה מצווה של הצלת נפשות. אז האם זה בסדר שהרופא שלי הוא חילוני? מה אתה אומר?
אבל יש מצוות שאומרים שלא. שיש כאלה שסוברים שלא.
יש כאלה שסוברים שלא, והם עליהם חובת ההוכחה.
האם מותר להניח תפילין שחילוני?
האם מותר להניח תפילין שחילוני עשה?
שלא לשם
קדושת. זו שאלה אחרת. האם מותר להניח תפילין שלא נעשו לשם קדושת תפילין? לא קשור לחילוני. אז משהו אחר. גם דתי שעשה תפילין שלא לשם קדושת תפילין, התפילין עליהם פסולות. זה לא קשור לעובדה שהוא דתי או חילוני, אלא זה קשור לעובדה שהוא לא קיים את הדין של הנחת תפילין, של ייצור התפילין. שייצור התפילין צריך להיות לשמה. נכון? אגב, לגבי העורות שמהם עושים את התפילין, הם צריכים להיות מעובדים לשמה או לא? ההלכה היא שלא. גוי יכול לאבד את העור הזה, גוי, שהוא לא מתכוון בכלל לתפילין, מותר לו לאבד. בסדר? כן.
אולי להמשך משהו שאל באינטרנט, זה שאם בחוקותיי תלכו ואם לא, אז תקיא הארץ אתכם. זאת אומרת, זה מילה עובד. זאת אומרת, גם אם תקים מדינה, אבל
היא
תקיא
אותך, אז
בגלל
שהיא תקיא
אותך, אז אל
תקים אותך. זה לגבי החילונים ש... אני לא מבין בכלל את היערה. אתה אומר ככה, מישהו אומר, אל תקים מדינה חילונית, בגלל שהארץ תקיא אותנו, נכון? ככה אתה אומר. אבל יש לי בעיה. הקמנו מדינה, חילונים הקימו אותה, ודווקא היא לא מקיאה אותנו. איך זה יכול להיות? מה? זה בעיה, לא? זה בעיה. כלומר, כשהקמנו את המדינה, היו פה 600 אלף יהודים, היום יש 6 מיליון. יש קצת קושיה, לא? רגע. אתה אומר ככה, לפי דבריך, אתה אומר זה עניין של תהליך, יוצא לפי זה שדוד ושלמה עשו עבירה חמורה מאוד. מדוע? כי אחרי 500 שנה, היה חורבן הבית. מסקנה, היה אסור לדוד ושלמה לכבוש את ארץ ישראל.
לא, הם בשמושהם הקימו את זה.
מה? אבל לפי דבריך אתה אומר ככה, שמה זה להקיא אותנו? זה דבר שלוקח זמן. אבל הארץ הקיאה את המדינה של דוד המלך. אז לכן אתה רואה שזה בכלל לא קשור לעניין. זה סתם זורקים פה דברים. כן? כי אנשים קשה להם להשלים עם זה שהקדוש ברוך הוא עושה מה בראש שלו. הקדוש ברוך הוא מוציא, הוא מביא את הגאולה איך שהוא רוצה. למשל, בית שני, הוא קם על מכוחו של גוי. ושמו קורש, מלך פרס. אומר ישעיהו הנביא, האומר לקורש משיחי, הוא יבנה את ביתי. כן? מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן. הקדוש ברוך הוא רוצה להקים את בית המקדש השני, והוא מבקש מקורש, הגוי, עובד עבודה זרה, לעשות את זה. בסדר? אז אם גוי עובד עבודה זרה יכול להקים, אז יהודי לא עובד עבודה זרה, כמו בן גוריון, למה שלא יעשה? כן, ברור. אז זאת אומרת שברור שכל הטענות האלה הם לא טענות. עכשיו, כל מה שרציתי בשלב הזה שאנחנו נבין, זה שלפי הרמב"ן אנחנו מקיימים היום, בזה שאנחנו משרתים בצהל, בזה שאנחנו בעלי פנקס מילואים וכדומה, אנחנו מקיימים מצוות עשה מן התורה של כיבוש ארץ ישראל. עכשיו, פה נשאלת השאלה, אז למה הרמב"ם לא מנע את זה? ומה ההלכה? האם ההלכה היא כמו הרמב"ם, שאנחנו צריכים בו דברים מהי דעתו? או שמה ההלכה כמו הרמב"ן? או שמה אסור להקים מדינת ישראל לפי הדעות שהתחילו פה להשמיע במסע? כל זאת ועוד, בפעם הבאה.